שומעים שזה הארץ.
היי גילי.
היי ניב.
היי מאיה בניסן העורכת.
היי מאזינות ומאזינים.
אנחנו כאן על תרבות יום א' שהוא.
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ. שכבר ביום ראשון ינסה לעשות סדר ולספר לכם על הדברים החשובים והמעניינים שיקרו השבוע בתרבות.
עשית מעין דיסקליימר על הפתיח הקבוע שלנו. זה לא כל הדברים החשובים. ינסו לעשות סדר.
כן ניב, אולי תספר לנו באמת מה יהיה השבוע אצלנו.
תראי, אנחנו הולכים השבוע גבוה.
גבוה גבוה.
ומביאים את המאזינות והמאזינים לאופרה חליל הקסם.
אל אכסדרת האופרה ממש.
כן, מעט מלחין בשם מוצרט.
אחד מוצרט, כן.
המנגינות שלו לא רע בכלל.
ממש מנגינות טובות יש לו. מה עוד? ותהיה איתנו יעל קרת, מנהלת הצוות המוזיקלי של האופרה הישראלית.
שגם מנגנת בפסנתר, בדבר המרהיב הזה, נכון? אין מילה אחרת מלבד מרהיב.
האמת שלא.
וחוץ מזה נערך פה עוד שני אנשים שקשורים למוזיקה. אודי שרבני ומאור כהן שהוציאו יחד אלבום, ויבואו ממש הן לדבר עליו.
מעולה.
וחוץ מזה נעשה סיבוב מהיר, גדוש סטגדוש, מאוד מאוד עמוס.
כן, כמו בכל שבוע.
כן, או שהוא יהיה רזה וכחוש.
אני חושבת שהוא יהיה גדוש סגדוש. יאללה, בוא נתחיל.
קדימה.
אני חושבת שהיה קשה מאוד להתחמק בשבועות והחודשים האחרונים מהכרזות היפהפיות של חליל הקסם, שהציפו את רחובות תל אביב, וביום חמישי האחרון הייתה הפרמיירה לאופרה, שנחשבת לאחת ההפקות הכי גרנדיוזיות ומדוברות בשנים האחרונות. אנחנו בדרך כלל לא מדברים על אופרה. מה זה בדרך כלל? לדעתי זה הפעם הראשונה שאנחנו מדברים על אופרה בפוד. נמצאת איתנו יעל קרת, שהיא גם פסנתרנית וגם מנהלת הצוות המוזיקלי ומדריכת זמרים ומנחת קונצרטים, כל מיני דברים נוספים כאלה. אהלן יעל.
היי, נשמע.
תודה. רצינו לדבר איתך קצת על ההפקה הזאת, וגם על מה שאנחנו רואים כאיזושהי שאלת יסוד לגבי אופרה בכלל, והיכולת שלה להתחדש ולמשוך קהלים מגוונים וצעירים יותר. ולמה אני מתכוונת? לזה שההפקה הזו שראינו, שהיא הפקה שרצה בעולם, נכון? היא בכל מקום, יש מין איבנט ענק.
כן.
עכשיו ממשיכה לשאלות המעמיקות. אז זה הפקה שרצה בעולם ככה, קיבלנו אותה as is?
כן, זה הפקה שמגיעה כמו שהיא. למעשה יש שני סטים של תפאורה, שאחד מהם נמצא בארצות הברית ואחד מהם מסתובב באירופה. והסיבה היא שפשוט יש תקני בטיחות אחרים בארצות הברית ואירופה, וכמו שראיתם בפרמיירה, יש שם קיר גדול שהזמרים נמצאים עליו בגבהים שונים, ויש שם ריתמות וכל מיני עניינים בטיחותיים, אז יש את הקיר שמסתובב בארצות הברית ואת הקיר שמסתובב באירופה, והפקה מגיעה כמו שהיא, כולל התלבושות, בקושי אפשר לגעת, ממש צריך בכפפות של משי להתעסק עם
מצחיק
זה.
מצחיק שאת אומרת תלבושות, כי בוא נגיד כמה מילים על ההפקה. בעצם אין תפאורה פרסה ואין תלבושות פרסה, כמעט.
נכון.
זה הקרנות הכל.
הכל מוקרן במין אנימציה מאוד מעניינת, מתוחכמת ורבת מימדים וקריצות. על הקיר הענק הזה.
נכון.
והזמרים באמת הם ממוקמים בגבהים שונים, חלקם ממש ממש בגבהים גבוהים מאוד, וזה יוצר איזושהי חוויה שהיא כמעט קולנועית. זה, אני חושבת, החידוש הוויזואלי הוא כל כך מעניין.
כשראיתי אותם חשבתי שזה המקבילה של האופרייט, נגיד, לשחקנים בסרטים של מארוול, שצריכים לשחק ולדמיין שעכשיו מפלצת תוקפת אותם.
נכון, זה סוג של מסך ירוק מה שהם עבדו איתו, רק שבעצם הם עבדו עם ההקרנות לאורך כל החזרות, והמשימה העיקרית בזמן החזרות, בשונה מאופרה רגילה שבה הזמרים צריכים ללמוד לאן ללכת ומה לעשות, ולפעמים אפילו כוריאוגרפיה ודברים כאלה, אז גם כאן יש איזושהי סוג של כוריאוגרפיה, אבל היא כל הזמן בהתאמה עם ההקרנות. התהליך של החזרות היה מאוד שונה מבדרך כלל, וגם החוויה על הבמה היא שונה, כי רוב האינטראקציה היא בין הזמר למסך בעצם.
נכון, זה מאוד מעניין גם הניסיון להתחקות אחרי השביל הזה של קריצה למה אני רואה עכשיו. גם לקולנוע אילם.
בהחלט.
ולקברטי ויימרי כזה.
אקספרסיוניזם כן. גרמני.
אקספרסיוניזם גרמני בכלל. כן. רק הניסיון להגיד לעצמי, רגע, האם אני מזהה את כל עולם הדימויים והמטאפורות שאני רואה כאן, זה בפני עצמו איזשהו שעשוע אינטלקטואלי שאתה שוקע בתוכו בזמן שאתה רואה את האופרה הזאת.
נכון, אני חושבת גם שמה שמאוד מעניין ויפה בעיניי בהפקה, זה שיש את הרובד הוויזואלי, שכמו שאת אומרת, הוא מלא במטאפורות ובסמלים שקשורים לעולם הקולנוע ולעולם התרבותי הזה, אבל יש בו גם הרבה רפרנסים לעולם הסימבוליקה של הבונים החופשיים, שזה ברובד היותר עמוק של האופרה, שבעצם חוץ מהאפקט הוויזואלי המדהים, יש כאן גם הרבה חומר למחשבה בסמלים שהם בחרו להציג באנימציה, דברים שקשורים לאופרה עצמה במובן הכי עמוק שלה.
העיר את עינינו, הבונים כן, החופשיים, זה נעלם מאיתנו לגמרי.
מה שביל שלא הלכנו בו.
אז אני חושבת שקוסקי גם, הבמאי, הוא מדבר הרבה על החווייתיות של ההפקה הזו, ואני חושבת שהוא לא התכוון בהכרח שכולם יעמיקו בדברים האלה, אבל הדברים האלה נמצאים שם. יש שם הרבה סימבוליקה שקשורה לגיאומטריה. גיאומטריה הייתה דבר מאוד חשוב אצל הבונים החופשיים. היא בעצם סימלה איזושהי הרמוניה. שגם המוזיקה מסמלת אותה. יש לנו כל מיני בעלי חיים שמופיעים באנימציה שלקוחים בעצם מהמיתולוגיה המצרית, שהמיתולוגיה המצרית מופיעה הרבה בטקסטים המקוריים של הבונים החופשיים. לא ציינו את זה, אבל מוצרט היה בעצמו מאסטר בונה, מה שנקרא. הוא נכנס מאוד חזק בשנים האחרונות של החיים שלו לפילוסופיה ולאסתטיקה של הבונים החופשיים. וכל המוטיבים האלה נמצאים גם בסיפור של חיי לקסם, והם גם מיוצגים ויזואלית על המסך בכל מיני דברים מעניינים. המספר 3 למשל, שהוא מספר מאוד מאוד חשוב במיתולוגיה.
זה מאוד ניכר, אבל 3 זה באמת מספר טיפולוגי כזה שהוא חוזר בכל מיני סיפורים מכוננים.
נכון, אבל באופן ספציפי זה היה דבר מאוד מאוד משמעותי אצל הבונים החופשיים, ואנחנו רואים את זה גם בסיפור עצמו של חיי לקסם, וגם באנימציה כל הזמן, לאורך כל הדרך.
אז יש לי פה איזשהו פער, אני חושבת שזה שאלת השאלות, כאילו איזשהו פער שאני צריכה שתעזרי לי לגשר עליו. ההפקה המרהיבה, באמת, זה מין חוויה רב-חושית כזו. אבל אני חושבת שהתכנים שהאופרה מורכבת מהם, הטקסט שאת מקבלת, המסרים שמועברים אלייך.
הטקסט המקורי.
הטקסט המקורי. יש איזו אי נוחות גדולה כבן אדם שצורך תרבות ב-2021, לשבת ועם כל ההגשה המרהיבה, שבסופו של דבר ביסוד הדברים, יש מסרים מאוד בעייתיים. הם היו, בטח החליקו בקלות בזמן שהאופרה הזו נכתבה, אבל מאז עברו איזה, לא יודעת, כמה מאות שנים.
גילי, האם את מתכוונת לאריה, אל תקשיבי לאמך, היא בסך הכל אישה.
נשים אינן אמינות.
כן, הן רק פתייניות.
כן.
כן, יש באופרה הזו הרבה משפטי מחץ מהסוג הזה, בדומה לעוד אופרות אחרות של מוצרט, ובכלל, זה סוגיה שכל מי שעוסק באופרה בעידן שלנו, כל הזמן נאבק בה. איך מציגים את התכנים האלה שחלק מהם ממש נחשבים פוגעניים היום, ואיך עוברים את זה בשלום.
אז... ואיך גם את, כמי שלוקחת באופרה, בסוף חלק פעיל, זאת אומרת, מדברת, אנחנו מדברים על ההפקה, אבל גם, יש גם מי שמנגן ומי שעושה,
נכון.
אז איך את מוצאת את עצמך בתוך זה, עם הטקסטים האלה?
אז אני אענה על זה בשני רבדים, וגם ספציפית לגבי ההפקה הזו. אז קודם כל, מתוך הניסיון הזה להתמודד עם התכנים האלה בעיניים של היום, הרבה במאים עושים כל מיני שינויים, או מרמזים על דרך הסתכלות או פרספקטיבה אחרת, דרך הבימוי שלהם. הבימוי יכול לשנות מאוד מאוד את האופן שבו הטקסט מוצג. ולפעמים זה ממש... תלוי בשינוי של המיקום של האופרה או הזמן שלה, או איך שמציגים את הדמויות ומערכות היחסים ביניהם. ולפעמים, כמו בהפקה שלנו, שיש לנו בעצם את המימד הנוסף של הוידאו, קוסקי מצליח, והשותפים שלו כמובן, בעצם להביע הרבה ביקורת על הטקסט עצמו דרך האנימציה. אני אתן איזה דוגמה, למשל, באחת האריות של זרסטרו, אנחנו רואים את פמינה מוקפת בהרבה הרבה גברים.
כן, זה כמעט היה מין... קריצה מודעת לבלט של פינה באוש.
של פינה באוש, נכון. אני לא יודעת אם הם חשבו על זה, אני גם חשבתי על זה כשראיתי את זה, אבל הדבר שמאוד מרשים בסצנה הזו בעיניי, זה שבעצם הטקסט של הסצנה מדבר על היכל האמת והצדק, שזה גם עוד איזשהו מוסר שהיה מאוד חשוב אצל הבונים החופשיים, ובאיזשהו טייק מאוד מאוד ציני על הדבר, אנחנו רואים חבורה של גברים שהולכת וסוגרת על פמינה, ואז לנגד עינינו בעצם מפשיטים אותה מהבגד שלה, ו... עוטים עליה סמלה כזאת אליזבטנית, מאוד מאוד סגורה, שחורה, חנותה, שהיא נותרת איתה אחר כך בהמשך האופרה. זו סצנה מאוד חזקה בעיניי. אני חושבת שהאמירה כאן היא בעצם להסתכל על הטקסט הזה של מדבר על היכל של אמת, צדק ושוויון, ועל איזה שוויון בדיוק מדובר. אנחנו רואים פה את המבט הגברי שחונק אותה, וכל הזמן מחפיץ אותה, כמו שאנחנו קוראים לזה היום. אז בעצם דרך הבימוי, קוסקי והשותפים שלו מעבירים איזושהי ביקורת, או שמים במרכז הבמה את הבעייתיות של הטקסט המקורי. זה קורה בעוד חלקים של האופרה, ובכלל באופן שבו הם מציגים את הדמויות, למשל הגבירות. כל הנשים בעצם באופרה הזו, בהפקה הספציפית הזו, מוצגות בצורה מאוד גרוטסקית, ואני חושבת שהכוונה מאחורי זה היא לחשוף את האופן שבו הגברים הסתכלו אז על נשים, האופן שבו מוצרט הסתכל אז על נשים. אז דרך הבימוי אנחנו יכולים בעצם להנחיח את הבעייתיות ולתת לה מקום, וככה בעצם להראות שאנחנו לא בורחים מהמסרים הבעייתיים, אלא נותנים להם איזשהו מבט עכשווי ועדכני. זה דבר אחד. ודבר שני שאני רוצה להגיד, שהוא מאוד מעניין בהקשר לאופרה הספציפית הזאת, שכשמוצרט כתב את זה, הארגון הזה של הבונים החופשיים היה נחשב אחד הארגונים המתקדמים ביותר, והערכים שהם דגלו בהם היו ערכים שנחשבו לחתרניים ממש, ומאוד מאוד מודרניים, ברוח המהפכה הצרפתית למשל, שוויון, אמת, צדק, והם באותו זמן, בעיניים שלהם, הרגישו שהם נאבקים בכל העוולות החברתיות ובאי צדק חברתי, ואני חושבת שכאן יש נקודה מאוד מעניינת, כי גם אנחנו היום בטוחים שאנחנו הכי מתקדמים, ואנחנו נלחמים בכל הדברים שהם לא צודקים, ויכול להיות שעוד 200 שנה,
בטוח,
כנראה,
שאכלנו בשר.
לדוגמה, או הסתכלו על כל מיני מניפסטים עכשוויים, או יצירות אומנות, או כל דבר שמייצג את הערכים של התקופה שלנו, והסתכלו על זה במבט, כמו שאנחנו היום מסתכלים על הבונים החופשיים והערכים שלהם, ואומרים, זה לא באמת היה שוויון, זה לא באמת היה צדק, זה לא באמת הייתה אמת. אז זה גם נותן איזושהי פרופורציה, אני חושבת, בכלל, הסתכלות יותר רחבה על מה זה הערכים, ואיך אנחנו רואים את הדברים בפרספקטיבה של זמן.
ואיך זה לקחת חלק בכזו הפקה, שאת יודעת שזו גם הפקה נודדת, ואז איפה האינטרפטציה הישראלית?
תראה, בסופו של דבר, באמת ההפקה הזו, בכל מה שקשור לאינטרפטציה, היא טיפה יותר מוגבלת. כי באמת יש כאן שילוב של המון מדיומים ביחד.
כן, הכל חייב להיות אינסינק בצורה מושלמת. אחרת
נכון,
זה לא,
הכל חייב להיות אינסינק, אבל אני כן אגיד שהייתה כן מחשבה על החופש המוזיקלי, במובן הזה שהאנימציה מבוססת על לופים. זאת אומרת, בתוך כל נאמבר יש לופים של אנימציה שאפשר להתאים אותם, למשל, למשך של הנאמבר. אז אם המנצח לצורך העניין בוחר לעשות את זה בקצב יותר איטי, או למשוך את זה על יותר זמן, זה כן אפשרי. ולכן גם יושב בן אדם ומפעיל את האנימציה הזו באותו זמן בלייב. זאת אומרת, זה לא משהו שיכול באמת להתקיים עם, באופן דיגיטלי. זה חייב להיות שם בן אדם שעוקב אחרי מה שקורה על הבמה ומה שקורה במוזיקה.
זאת אומרת, פתאום הוא יכול, כן. הוא יכול פתאום לחזור על אותו לופ?
כן,
כי הוא יכול, רואה שצריך עכשיו בדיוק, את הדבר
בדיוק,
הזה בשביל
הוא מקשיב להתרחשות וואו. המוזיקלית, והוא מתאים בעצם את ההתפתחות של הווידאו בהתאם למה שקורה במוזיקה.
הוא הסמבצית של המופע.
ממש ככה. ועובד מאוד מאוד קשה. אבל כן, יש פה קצת פחות מקום לפרשנות, אבל אני באופן אישי חייבת להגיד שאחד הדברים שאני אוהבת בהפקה מהסוג הזה, שדווקא הזמרים הם יותר סטטיים מבדרך כלל, כי הם לא מתרוצצים על הבמה ואין להם יותר מדי מה לעשות. זאת אומרת, ברגע שהם בפוזיציה שלהם, הם נשארים די סטטיים, ואפילו אני אגיד בסוגריים שהרבה פעמים הבמה היה מחדש, זה שהגיע לביים פה את ההפקה, אז הוא אמר להם, אל תזוזו יותר מדי, אל תהיו יותר מדי הבעתיים. כלומר, זמרים רגילים על הבמה להביע הרבה, ובאופרה זה גם תמיד בגדול, כי זה אולם גדול ובמה גדולה, ופה כל הזמן הכניסו אותם לאיזושהי סטטיות, והיתרון של זה בעיניי, זה שזה נותן הרבה מקום לתשומת לב על הביצוע המוזיקלי. בסופו של דבר, אז אמר, הוא עומד ושר, יש לו פה ושם תנועות לעשות ותגובות להגיב לוידאו שקורה מסביבו, אבל הוא הרבה פחות פעיל מאשר בהפקה רגילה. אני ראיתי את זה באופן אישי, שהזמרים הוציאו מעצמם הרבה מאוד בפן המוזיקלי, בגלל שהיה להם איזשהו שקט פיזי ולוגיסטי כדי לעשות את זה.
זה המקום להגיד שחליל הקסם מכילה את אחת האריות הכי מפורסמות שיש לאופרה בכלל, לכל תולדותיה. וזה מביא אותי שוב לאותה מחשבה מקודם על האפשרות לחדש, על איך גם מתקדמים, אם יש בכלל אפשרות כזו, גם להתקדם וליצור יצירות אופרה חדשות שמכילות מסרים שהם רלוונטיים לחיים מודרניים, וגם איכשהו לקחת את האיקוניות הזאת של המדיום הזה של אופרה. אפשר בכלל לשחק על שני המימדים האלה?
תראי, אני מאוד מקווה שהתשובה היא כן, בגלל שאחרת אנחנו אולי נגיע למבוי סתום. זה מה שבתי אופרה מנסים לעשות כל הזמן. קודם כל, נכתבות אופרות חדשות בכל העולם וגם בארץ. אנחנו גם בסוף העונה הנוכחית הולכים לבצע יצירה חדשה. זה דבר שבעיניי הוא מהותי ומרכזי ביכולת שלנו להצדיק את המשך הפעילות שלנו בכלל. ובצד השני, כל דבר שקשור לאומנות קלאסית ולמוזיקה קלאסית, יש בו אלמנט של שימור, שימור של איזושהי מסורת שמתקיימת כבר מאות שנים, וזה חלק מהיופי של הדבר. אני חושבת שבאמת ההפקה הזו מצליחה בצורה מאוד יפה לקחת את האופרה האיקונית הזו, כמו שאת קוראת לה, אבל כן להצעיד אותה לתוך התקופה שלנו, בצורה שמאפשרת גם לקהלים, דרך אגב, שלא רגילים לבוא לאופרה, לבוא וליהנות ממנה, ואני חושבת שבזה קוסקי עשה עבודה נפלאה, באמת.
צריך גם להזכיר אולי שההפקה הקודמת של האופרה הישראלית הייתה רומאו ויוליה עם שתי גיבורות בעצם.
נכון.
סיפור אהבה בנשים.
נכון. שדווקא ספציפית בהפקה הזו, אני לא חושבת שזה היה מתוך איזשהו ניסיון בהכרח לחדש. אני חושבת שהבמאי חנן סניר באמת, באמת חשב שזו הדרך היחידה להביא את האופרה הזו בימינו לבמה בצורה אותנטית. וזאת הייתה האמת שלו. וגם קוסקי מדבר הרבה על זה שהבחירה בווידאו היא לא נועדה למכור כרטיסים, למרות ש...
מוכרים יפה.
חשוב להגיד שהיא בהחלט עוזרת למכור כרטיסים, אבל אני באמת חושבת שהיא עוזרת למכור כרטיסים, כי היא מייצרת איזשהו גשר בין המדיום של האופרה, שהוא זר להרבה אנשים, והוא נדמה אולי כארכאי או לא רלוונטי, למדיה שהיא מוכרת לאנשים ויותר קל להם לקבל אותה, ואולי היא פותחת אותם לקבל גם את שאר התוכן שמגיע יחד עם הוידאו, שזה השירה, המוזיקה, התזמורת והסיפור.
יעל קרת, תודה רבה שבאת, היה מעניין ממש.
תודה רבה.
ממש, תודה.
תודה, תודה לכם. כמה אתה, כמה אתה,
בתוך השיטה. אני אומר, בוא ניקח כמה ראשונות ונתחלק. אין מה לעשות שם לפני אחת. מה אני אעשה? בדברים האלה אני ערבי. רגע, אני בתודות. זה בסדר, הוא אפילפטי, תנו לו רגע.
גילי, אנחנו שמחים לצרף למועדון השניים,
כן.
שזה אנשים שהגיעו לתרבות יום א' פעמיים, ועכשיו עם מועדון השניים יש שני חברים, לאדגר קרת מצטרף אודי שרבני, שזה הביקור השני שלו פה בפודקאסט, ולמעשה הוא גם היה האורח הראשון שלנו. הידעת? הזכרת?
לא זכרתי, אבל היי אודי.
שלום.
וחוץ ואודי ממנו, לא מגיע לבד.
וחוץ ממנו, אפשר להגיד שזה גם האירוח השני של מאור כהן, משום שהוא אמנם לא היה פה, אבל אני נסעתי עליו מונולוג מרגש. זוכרת?
כולל חיקוי.
כולל חיקוי, כן.
אני ארצה לשמוע.
חיקוי שלך נבוך כזה, מזה שאני מתקיף אותך, ואני אומר לך, מאור, אתה זוכר את זה בהופעה ברוקטן? עשיתם את שישי שבת בביצוע סלו-קור? אז, ואת התגובה הנבוכה שלך, כמו עכשיו. בקיצור, מאור כהן...
זכרתי.
מאור כהן ואודי שרבני, איזה כיף שבאתם אלינו.
תודה שבאתם.
הוצאתם אלבום לפני חודש ומשהו, נכון? כמו ששומעים קוראים לו?
נכון.
ולי נורא ברור החיבור ביניכם, כי אודי הוא הכותב סלש משורר הכי רוקנרולי שאני מכיר, יש לו תמיד הייתה לו גישה למוזיקה והרבה נוכחות מוזיקלית בטקסטים שלו, היה לו מדור בשם תמונה וטקסט, ווואלה, שהתעכב על עטיפות אלבומים ואיך המוזיקה הזו בעצם מתרגמת לטקסט שהוא גם מעין זרם תודעה כזה, ומאור הוא... אני חושב אחד המוזיקאים שהכי אוהבים להתנסות ולעשות, וגם הוא כבר הקליט אלבום משירי בודלר, פרחי הרוע שתרגם דורי מנור. זה יצא לפני 16 שנה, אם אני זוכר נכון,
ב-2005.
וגם הוא פשוט עושה כל הזמן דברים. זאת אומרת,
אני חושב גם שלשניכם יש ממש אוזן למילים פשוט. כן. ומאוד מאוד חזק את שניכם, כן. אוזן לשפה ולמילים.
כן. וחוץ מזה, אודי היה כדורגלן ולזקני צפת ישיר בשם כדורגל.
ושני... It was meant
to be, כן.
איזה כישורים.
אבל אולי תספרו באמת על החיבור בפועל ביניכם,
בדיוק,
מה קרה?
בדיוק, איך זה קרה?
איך זה קרה?
מאור תוביל.
האמת היא שדודי הכרתי פעם ראשונה ממשהו שהוא כתב על זקני צפת, על הקסטה... שהיינו מחלקים לפני שהיה לנו אלבום זקני צפת, והוא כתב על זה משהו כמו נכון, איזה זיכרון כן. נאורים שלך מהקסטה הזאת.
כן, זה היה קסטה של זקני צפת, ששכפלנו אותה בתיכון.
כן. אנחנו חילקנו לחברים, ששכפלנו לחברים, לפני שהופענו בכלל. קסטת פורטרק כזאת של שירים וכל מיני קטעים מזויים. זו הייתה ההיכרות הראשונה שלי, ואחרי זה הוא ראיין אותי לעיתון, שהיה מאוד כיף.
לאן ראיינת אותו?
זה היה איזה גרסה מהוהה, אפשר להגיד היום, לפלייבוי.
אה,
כן. יש לכם על זה סלו.
ניסו להציל.
כן.
אני זוכר שהיה מוניטין פנטאוס.
כן, מוניטין פנטאוס.
בסוף הייתי.
נכון, נכון. ואז פשוט ניג'סתי לו, כל פעם שאני רואה אותו, אמרתי לו, נתתי לו איזה פרייז מהקסטה הזאת וזה ופה ושם. ואז שלחתי לך מייל, אמרתי לו, תשמע, יש לי שיר בשבילך.
ואז הספקתי לקרוס את הספר שלו.
צריך לעשות את זה יותר.
צריך לעשות את זה יותר. ומאוד אהבתי את הספר, ואז כשהוא המשיך לשלוח לי שירים, אמרתי לו, תשמע, אתה...
תעזוב אותי.
מה זה שיר? שיר.
מה הכתובת שלך בשביל הצו הרחקה?
כן.
ואמרתי לו, מה זה שיר אחד? בואו נעשה משהו עם יותר משקל. אתה כותב ספרים, אפשר לעשות אלבום, כאילו, שיר זה נחמד, אבל זה לא... אין איזה כובד. התחיל לשלוח לי כמויות היסטריות של שירים.
לא נכון, באתי לך.
אתה ביקשת.
אמרתי לו, תשלח, תשלח, תשלח. הוא שלח לי מלא, אמרתי לו, תמיין, תמיין, תמיין.
רגע, אודי, אתה כותב כשהקול של מאור בראש שלך? זאת אומרת, אתה כותב את זה בשבילו?
יש שירים שכן. יש שירים שהיו מוכנים לפני כן, היו גם הרבה שירים טובים שלא נכנסו, כי זה לא התאים לקונספט של האלבום, אבל באמת באתי אליו לסטודיו עם חבילת דפים, והבן אדם הזה פתאום לוקח גיטר ומלחין לי פתאום על המקום שירים.
טרי-טרי.
טרי-טרי מהשוק.
בוא ננסה ככה,
כן, בוא ננסה ככה, וישבנו ודיברנו וזה.
והיה לך גם מה להגיד, תשמע, את זה אני חושב שאפשר לקחת ככה, היה לו כבר בראש את הסטייל שהוא רוצה.
כן. ובאמת זה רוחב לב שלא פוגשים, גם בלי קשר לאומנות. מאור בן אדם שהוא... אני לא חושב שיש מישהו שלא נהנה להיות ליד מאור. ופשוט מקרין... וזה כיף, זה רוחב לב, וזה... ברגע שמאמינים בך, אז אתה נותן את ה... אתה נותן את כל כולך בשביל הבן אדם, וישבנו, ובאמת בסגר הראשון, התקליט היה מוכן נראה לי, בסגר הראשון.
זה מה שרציתי לשאול, אם זה נראה כאילו שזאת עוד אחת מהיצירות קורונה, אני יודעת שלמאור זו הייתה תקופה מאוד יצירתית, כל עניין הסגרים.
האמת היא שזה התחיל לפני כן קצת, אבל בוא נגיד שהקורונה קיצרה תהליכים מאוד, כאילו היה לנו פתאום זמן באמת.
כן, כן.
להיפגש הרבה ולהקליט. יכול
לקבל סקיצות פתאום ולשמוע, ואשתי כבר, אני שומע את אותו שיר 100 פעם, ובשביל לכוון ולכתוב, וזה סגורים באותו בית, והיא שומעת רק את מאור כל הזמן.
פיטר רוט ואופיר כנר גם מנגנים באלבום, והם שלחתי להם הבית, הם הקליטו הכל לבד, שלחתי לפיטר, תשמע, תקליט פה בס, פה גיטרה וזה, והיה לו באמת זמן לעשות את זה, אני מאמין שזה מה היה עכשיו, לא היה להם כל כך זמן כן. להקליט את הדברים האלו, לפחות לא מהר כל כך, אז באמת הקורונה קיצרה לנו המון תהליכים.
אבל אני חושב שגם הסיפור המסביב של זה, של שידענו על מה הסיפור שאנחנו הולכים לעשות, מה, על מה הנושאים של השירים ועל מה... העריכה שלהם לפחות בתת מודע, זה גם קיצר לנו, כי היה לנו מאיפה מתחילים ולאן הולכים. אז זה גם עזר בדבר הזה.
ומה זה? כי אמרת קודם, היו שירים שלא התאימו לקונספט, ידעתם מאיפה אתם באים ולאן אתם רוצים להגיע, אז מה הקונספט הזה?
מהר מאוד הבנו שזה תקליט שמנסה להעביר תחושה של לילה בבר, ששני אנשים יושבים ומדברים ביניהם, ובאמת יש גם כמה קטעי קישור בין השירים, ויש את, את ההתחלה של הערב, את הדרופ, את הקטע הרומנטי. קראנו לזה תקליט קונספט של תקליט קונספט, במובן מסוים.
מאוד אתה.
כן, גם כי במובן טכני אין תקליטים, וגם זה איזה משהו שהוא מדבר על מה זה ערב קונספטואלי. הגפנו את זה ככה.
לי תמיד היה בראש, אני זוכר שהלכתי ללוציפר פעם אחת, ואודי תקלט שם, שמח למוזיקה, שגם השפיע איפשהו על המוזיקה של האלבום, המוזיקה שהוא שם, כאילו זה התחבר לי, אוקיי.
אני זוכר באיזה שיר נכנסת, זה היה The Who, We Won't Get
Fool Again. We Won't Get Fool Again.
נכנסת בחלק בחולצה ככה.
איזה שיר, אחד שירי רוקנרול הטובים בעולם. אני תמיד דמיינתי את האלבום שאודי הוא די-ג'יי ששם מוזיקה ומדבר איתך קצת על הבר. זה היה לי תמיד ה... הוויז'ן של האלבום.
זה באמת עושה היגיון, כי אודי יש לו רגעים באלבום שהוא מדבר, עושה את היונתן גפן.
בדיוק. והאמת היא שבזה רעיון שאלו אותי, וזה באמת משהו שחשבתי עליו, וזה גאוני, שזה באמת אלבום כמו אלבום ילדים, אבל למבוגרים. זאת אומרת שהוא מסודר קצת כמו הכבש ה-16, אבל על חיים בבר, אחרי גיל 40.
האמת שמה שמאוד עלה לי בהזנה ברצף לאלבום הזה, זה שיש בו גם חיבור נורא ליומיומי וגם להומור. ולמוזיקה הישראלית יש הרבה פעמים מכובדות כזו, ואיזה נטייה לקחת את עצמה נורא נורא ברצינות. ופה היה מין כאילו החלטה לדבר על המצב האנושי נגיד, אבל לעשות את זה בצורה הכי... לא לוקחת עצמה ברצינות.
אני לא יודע אם זה ההחלטה, זה פשוט האופי של שנינו.
כן.
ובאותה מידה אני כן אבקר את זה, סליחה, שאומרים שבעצם, שזה דבר לא טוב להיות רציני. מותר להיות רציני. זה כמו אנשים שמחכים אותם בארץ נהדרת, ואני מעדיף את אלה שנפגעים. ולא את אלה שרוכבים על זה. אז באותה מידה, לא הכל הוא פחד מלהיות רציני, אבל זה כן התאים לדבר הזה עצמו. אם אנחנו צריכים להיות רציניים, נהיה רציניים. זה בסדר.
אני חשבתי שעל האלבום הזה, יכולתם לקרוא לו בשם של אלבום קודם של מאור, טוב לנו יחד.
טוב לנו יחד. זה נכון, האמת זה נכון. השם הראשוני של האלבום היה על שם השיר הראשון, שקוראים לו...
יכול להיות.
יכול להיות שזה בסוף רק שנינו, וזה באמת היה קצת כבד, ומה הוא אמר, מה אתה אומר על... כמו ששומעים.
אמרתי את זה ככה, וואו. כאילו מכרתי לך.
אבל בוא נדבר באמת על כמו ששומעים, כי אני חושבת שזה ממש טור דה פורס של כל המהות של אודי שרבני כמשורר, והאוזן הזאת ללקט מין, לא יודעת מה, משפטים משומשים, לא יודעת...
וגם כצייצן, אני חייב להגיד. יש לו ציוצים כאלה שלדעתי רק אני עושה עליהם לייק, שזה כל מיני משפטים שאתה אומרת, וואו, היום שמעתי את המשפט הזה. יש לו חדות באוזן לנקניקי מילים, לקלישאות ישראליות כאלה.
העניין הוא שלפעמים אני מרגיש שזה משתלט עליי, וצריך עלילה. ואז אני...
לא, אבל גם לספרים שלך קוראים ככה. גם השמות של הספרים שלך זה גם משפטים כאלה. אהבתי יותר את החומר המוקדם שלך.
צריך לעשות את זה יותר.
כן.
יש לך בשביל מה? למה אתה לא מחייך?
המשפט שמעתי אחר פעמים בחיים שלי.
כן.
זה כנראה עליך.
שזה אומר שאנשים הם בעצם כמו חיות. כי אומרים על חיות שהן לא אומרות מילים, הן אומרות משפטים.
גדול.
כאילו, כלב נובח, הוא לא עכשיו, הוא אומר משהו. אז אנשים די פועלים... לרוב באותה לזה, הם לא אומרים מילים, הם אומרים כבר משפטים, הם לא מרכיבים את המשפטים לבד, הם כבר משתמשים במשפטים שאנשים כבר השתמשו הרבה זמן, אתה מקבל את זה כחבילה אחת.
אני חושב שהשלב הבא זה פשוט לדבר בקאפסלוק. זהו.
אבל מאור, איפה אתה נכנס בתוך הרצף הזה של קלישאות שפה? איך מלחינים את זה בכלל? ולמה זה מעניין להלחין את זה?
אמרתי לאודי, אתה צריך לדבר את זה, או שאתה לא זוכר איך אמרנו, ושאני רק נותן את הפזמונים המוזיקליים, ובהתחלה אודי חשב שזה תהיה שיחה, שאני אומר משפט והוא אומר משפט, ואני אמרתי, זה יהיה עוד יותר מופרע, שזה אותו בן אדם מדבר עם עצמו את המשפטים האלה.
אני מדבר הרבה עם עצמי.
זה נשמע כאילו אתה עכשיו, בשעה שאתה מדבר איתנו, אתה מדבר עם עצמך.
שבאמת האלבום הוא יותר שיחה של בן אדם עם עצמו, מאשר שיחה עם מישהו.
כמו שקורה לו פעם כשאתה בבר, ופוגש מישהו, והבן אדם במונולוג, ואתה רק הכיר עליו, איך קוראים לזה?
הסקווש.
הסקווש הזה מתרחש.
דיברתם על קונספט שיותר נגיד מילולי, מוזיקלית, יש פה טווח מאוד רחב, יש פה גם נגיד קצת דאפט פאנק.
כן, יש האוס, כן.
כן, עם סקרצ'ים של אחיך, זה הוא עשה די-ג'יי מש.
נכון.
וגם יש פה את השיר שאני הרגשתי שזה השיר הכי שלום חנוכי שלך, מאור, לומדים לחיות עם זה?
כן, האמת היא שאיך שראיתי את הטקסט, אמרתי לאודי, תשמע, זה שיר של שלום חנוך בטקסט. שלום חנוך של ה-90s, בכלל כל השיר...
כן, זהו, זה נשאר אדם.
כן, בדיוק כמוך.
הטפה עם הטפה.
ואז אריק איינשטיין נכנס.
כן, המרגיע. אמרנו, בוא נעשה את זה שיר כמו במוסקט, ממש כזה. והאמת היא שהחיקוי היה הרבה יותר עמוק. הוא אמר לי, תלך עם החיקוי, תעשה שלום עד הסוף. אמרתי, בוא נרגיע, ניתן צבע של שלום.
אני רוצה לשאול שאלה כזה שאני חושבת שכל שנה שואלים אותך, אבל ב-2022 זה 30 שנה לאלבום הראשון של זקני צפת.
נכון, באמת.
ופעם, כך קראתי בארכיון שלך, דיברת על האפשרות שתחזרו ותתאחדו.
כן, אבל את יודעת, להקות זה אנשים ולא כולם גרים בארץ, אז...
אבל התאחד שלום, זה באוזן, אני זוכר.
עשינו באוזן, שיסתדר, כן. ופתאום כולם בארץ ומרים עם טלפון, זה קורה. זה לא משהו שאנחנו תכננים יותר מדי מראש.
כן, וגם, אבל גם אתה עושה מהרפרטואר של זקני צפת בהופעות שלך.
תמיד, אני משתדל לעשות כמה שיותר.
זה לא שהשירים האלה נעלמו לי בלי שוב.
אני חושבת שאחת ההופעות הראשונות שראיתי, לדעתי הייתי באיזה כיתה ט' והתפלחתי עם חברה
על... גם אנחנו היינו בכיתה ט'.
התפלחתי עם חברה על הפילגש ברחובות.
וואו.
איזה מקום.
איזה מקום, כן. זה היה סילבסטר לדעתי. הייתה הופעה מעולה.
נתנו לכם את הבמה של הסילבסטר, אומר.
בפילגש עוד. בפילגש. המקום, הפילגש.
לדעתי, יש קרובי משפחה שראיתי פחות מאת זקני צפת. לא, במשפחה הקרובה, כן? נדבר איתך בני דודים דרגה ראשונה שראיתי פחות מאת זקני צפת.
אני זוכר הופעה שלהם, היינו ברוקסן, והיה מקדימה מעקה, ואני עמדתי מול הבמה, וחיכיתי שההופעה תתחיל. איך שההופעה התחילה? נהיה פוגו. דחפו אותי על המעקה, בתוך החזה, חשבתי שאני עומד להתעלף, יצאתי החוצה ולא נשמתי. אז אם זה היה קורה, לא היה יוצא לנו תקליט מהו.
וואו, 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 וואו.
אבל כן, זקני צפת והופעות, הייתם לוקחים שקל על קפיצה על...
כן, פיקשן, אמר, אנשים רוצים לקפוץ מהבמה, בואו ניקח
שקל. זה שקל,
כן. ואז באיפה דוד, פתאום יש קופה.
כן.
בואו נדבר על הופעות.
האמת היא שאנחנו הולכים לעשות הופעה מיוחדת של האלבום. מתי זה, אתה יודע מתי זה יוצא?
15 בינואר.
וואי, יופי.
מרכז עינב עושה את כל האלבום.
כן.
אבל מרכז עינב, איך אפשר בכלל לזוז שם? זה מקום, אתה יושב, הרגליים...
זה נורא מעוגן, מרכז עינב.
אנחנו נפעל.
יש משורר, זה מרכז עינב.
לא, אם כבר נגעת בזה, אז באמת לא רצינו שזה יהיה שירה. רצינו בית פזמון, לא רצינו...
זה לא כך שירים של כנסיית הספר, אל תדאג.
לא, אבל באמת, אז כן, ב-15, בעצם בפודקאסט אפשר לטעות לשונית.
כן.
15 לראשון.
ה-15 בינואר.
זה שפה שבנויה שיתעו בה, עברית.
זה מלאה פלקודות.
אני עושה פרסומות, נגיד שאנחנו עושים פרסומות, אז יש לשונאי על הסט.
כן, כן.
שהוא אומר, רגע, הוא
אמרת, ולא
בו, ולא בי.
האמת שבפרסומות ברדיו, שפתאום השדרן מדבר באופן נורא מהוגן, עם, נגיד, בגד כפת וכל החוקים האלה, אז הוא אומר, במקום ב, זה די מצורם, היותר, כאילו, הוא מנסה לשחק מישהו מהרחוב, והוא מדבר גבוה.
בוא נדבר מה יש לכם, חוץ מהופעות, מה הפרויקטים הבאים שלכם, מאור, אז כשניג'סתי לך ביום הולדת ההיא, סיפרת שאתה מתכנן לעבוד על אלבום עם אחיך.
כן, סיימנו, כן, אני מקווה שזה מוכן עוד כמה חודשים.
כן, ראיתי אותו בהופעה של, בהשקה של מיכאל כהן.
כן, גם אני הייתי שם, היה מדהים.
כן, שולט על הבמה.
אווירה מאוד חזקה.
שמיכאל כהן גם אמר שבעצם הוא מעריץ שלך, ומעריץ של זקני צפת.
כן, היה שומע זקני צפת, כן.
כן.
מי לא, אבל כולנו היינו, כל הדור הזה הוא חתם ב... לא בחף, בחטא, כאילו כמו החתמה של פרוחים.
כן. ואודי, ספר חדש, מה שאתה עובד עליו?
כן, אני כותב, מנסה לכתוב גם מחזה, אני יודע שאתה מאוד אוהב הצגות,
כן,
ניב.
גם כן, גילי, גם גילי.
גם גילי.
חובבת תיאטרון באותו להט.
אני מנסה, אני אוהב להיכנס דוח בכל תחומי הכתיבה. בכלל, מאור ואני רוצים לעשות סרט.
מחזמר.
כן. מחזמר. אנחנו עדיין לא יודעים אם זה על המדובב שנתקע לו הכל, או שזה על מישהו שהוא מומחה בלסחוב, זה מה שאני אגב, מומחה בלסחוב לכפיים במקומות ציבוריים.
וואו, זה כן. כמו מסמכים של חתונות, אבל,
בדיוק, אבל...
יש עוד ג'אנר, אלה שנכנסים לחנויות והופכים את החנויות בגלל שיש שם אנשים לאטרקטיביות לכניסה. קחו את זה בחשבון.
לאטרקטיביות? איך הם עושים את זה?
אתה עובר ליד חנות, יש בחנות הרבה אנשים, אתה אומר, מעניין, מה יש בחנות הזאת?
אה, הבנתי.
חנות ריקה, אתה לא רוצה
להיכנס. אבל את יודעת מה המקור של כל זה?
מה?
זה בעצם אלה שעושים לך עם הכוסות בסדרות איזה, ואז יש את הזה שלידם, שהוא כאילו מאמר, אבל הוא שטול.
כמו בקליפ של סי סי סי, של פול מקארטני ומייקל ג'קסון, שהם נוסעים על קרקרה כזו,
שמוכרי תרופות במערב הפרוע.
רגע, יש שם בלק פייס, לא?
אתה מתקבל למייקל ג'קסון?
לא, יש שם לדעתי, כן, יכול להיות, שהוא על עצמו עשה בלק פייס.
זה יכול להיות, אבל אתה יודע, וזה לא הדבר הכי גרוע שהוא עשה בחייו, אז ניחה.
זה נכון.
בתור משורר וכותב שכל כך אוהב מוזיקה והיא חלק כל כך אינטגרלי ממנו, איך זה פתאום לשמוע את הקול שלך בוקע מתוך אלבום? או מתוך תקליט, כמו שאתה אומר.
זה מדהים, אתה מרגיש שאתה חי.
כן? ככה?
ההבדל בין... בכתיבה אין לך הוכחות אומנותיות לחיים שלך. אתה לא מרגיש שאתה באמת. אתה כותב על דף וורד, ורק בתוצר המוגמר אתה יודע שעשית משהו, וזה פרדוקס. בעיתון שיוצא, בספר הכרוך, אבל במוזיקה, בקולנוע, במחול, בלהיות פסל, תוך כדי העבודה נרקם לך משהו. ובכתיבה אני לא מרגיש שנרקם לי משהו תוך כדי כתיבה. אתה מודע להיותך תוך כדי במוזיקה.
גם כי בכתיבה זה עיסוק נורא בודד.
כן, כן. נגיד ואני לא שר לזמרים שאני כותב לאחרים או למאור. פתאום אתה בחיים, יש לך הוכחות לקיומך.
כן, גם נגיד ספר וזה, אם מישהו לא קורא ונכנס, וזה קורה אצלו בראש, זה לא משהו חיצוני.
אז מה, אתה מרגיש כמו עץ ביער, כאילו?
זה המקור, לדעתי, לתסכול של סופרים ומשוררים. זה כאילו, אתה מתנפץ על עצמך ואין לך...
כן, האמת שזה קשה, אבל יש דברים קשים מזה.
להיות אומן זה הכי קשה. לא קורא פחם.
אודי שרבני, מאור כהן, תודה שבאתם.
תודה לכם, כיף גדול.
תודה למי שהאזין. תשמעו את האלבום, לא רק את הדיבורים
עליו. לגמרי. סיבוב מהיר ניב.
סיבוב מהיר גילי.
יאללה.
עם מה את רוצה להתחיל איתו?
נראה לי שאתה חמה להתחיל עם ביג מאות.
מה זה חם? פושר!
תראה, בכל מה שקשור לביג מאות, אני מודה שהתחלתי בחטבה גדולה, המשכתי כבסדר, וסיימתי אחרי שאיבדתי עניין, ומי שרואה בזה מטאפורה לנשים ביחסי מין, זה על אחריותו בלבד.
כן, לזוגות נשואים, או זוגות בכלל.
שאני לא מכירה. אני לא מכירה כאלה.
לא? אין לך... חברה, שזה המצב שלה?
לא, 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 אני מסרבת לדבר על זה.
אז תראי, עונה חמישית של ביג מאות, התחלתי לראות...
הבאת את המאות.
כן, איך את שונאת שאני עושה TH, נכון?
נכון.
ויקי המורה לאנגלית שלי.
מאוד.
כן, בכיתה ה. היא הייתה מאוד קשה עם ה-TH.
ובכן, ביג מאות, עונה חמישית.
כן. ואני אגיד לך, פתאום שמתי לב שאני גבר מעל גיל 40 שצופה בסדרת אנימציה לנוער.
כן.
ואמרתי לעצמי, אולי אתה לא קהל היד, אולי זה כבר לא בשבילך, אולי העובדה שיש פה כמה מהקומיקאים האהובים עליך, כמו ג'ון מלייני וג'י מנזוקיץ וניק רול ומאיה רודולף, אולי זה לא בהכרח אומר שאתה חייב לראות את זה.
אני חושבת שגם אלה שהתחילו לראות את זה כבני נוער, שמצאו בזה איזו ישועה גדולה למבוכה ולבלבול שלכאורה יש להם.
כן.
גם הם כבר לא בגיל, אתה יודע, חמש עונות, עבר זמן, קדימה, בוא נתפתח.
אז אני לא בטוח שאני מסכים איתך, כי כן, הסדרה הולכת קדימה בכל מה שקשור למיניות.
הם עדיין, אבל בחטיבה?
כן, אבל הם עלו כיתה, דברים קצת מתפתחים, זה כבר לא רק אני עם עצמי, רק על עצמי לספר ידעתי. זה כבר יותר מורכב, זה יותר לכיוונים של יחסים. אבל את יודעת, נגיד שירה אמרה, עונה חדש של ביג מאות, אתה זוכר איך רואים את זה? פרק אחד ביומיים. ואז אמרתי, כי כאילו צריך...
לשמור את זה?
כן, לבלוע את זמנות קטנות, כי זה מעין ממתק, אסור שיהיה מתוק מדי, ולא כדאי לאכול ממנו בבת אחת.
נו, נו.
וראיתי את הפרק הראשון, ואז כזה אמרתי לה, את יכולה להמשיך לבד מבחינתי.
יו, נפל דבר.
כי העונה הראשונה, זה היה נורא מלהיב. תראו איזו סדרה זו לבני נוער, למה לנו לא היה דבר כזה? וכן, זה גם מדבר אלינו, כאילו לדור שהוא יכול להיות הורה, נגיד, של בני הנוער האלה. ואז בעונה השנייה הגיע השיים וויזרד. שזו הייתה הברקה מטורפת עם דיוויד טוליוס, שבעצם, הנה, שוב עשיתי את זה. טוליוס, שלקחו את הדמות שלו מפארגו, עם המסמר כמו קיסם, והפכו אותו לשיים וויזארד, והוא זה שמטיל את הבושה על בני הנוער, והתעסקו בדבר הזה. ואז עונה שלישית, אוקיי, עוד פעם מיניות. ואז עונה רביעית, אוקיי, מיניות ויחסים. ועכשיו, כאילו, מה אני אגיד לך? כבר עברתי את זה, אני לא קל היעד יותר. זה לא מוסיף לי שום דבר, זה לא תורם לי שום דבר. זה רק מעלה בי נשכחות ואגומות מהתקופה ההיא. אולי עדיף לראות משהו שהוא לגילי.
אבל מה קורה בפרק ממש, בפרק הראשון?
אז הפרק הראשון הוא מחווה לשתי יצירות גדולות. הראשונה היא החבר'ה הטובים של מרטין סקורסזה. השנייה היא פרק האוננות של סיינפלד. שאת יודעת, בוודאי תתפלאי לשמוע ששתי היצירות האלה זמינות גם הן בנטפליקס, זאת אומרת, האקוסיסטם ממשיך לעבוד שעות נוספות. יש את ה-voice over, כל מה שרציתי תמיד, שאנדרו הולך איתו, ואז מצד שני יש להם את ההתערבות עוננות הזאת, וגם הם יושבים בקפה של סיינפלד, וגם יש פתאום את הפופים, פופים, פופים, פופים. ואני אגיד ככה, זה נחמד בתור מחווה, והיו שם כמה בדיחות טובות, אבל עדיף לראות את שתי היצירות ששימשו השראה לפרק הזה. זאת אומרת, מה זה עדיף? אפשר גם וגם וגם וגם, הכל בסדר, כאילו לא סבלתי. פשוט מרגיש שזה פחות בשבילי.
זה נשמע לי כמו תרצו, תראו קלאסי, ועכשיו אני אשלה אותך ממעמקי הקורסה שלך,
כן.
וערים אותך לסוזן דלל.
שוב גבוהה גבוהה.
שוב גבוהה גבוהה. מופע 2019 של בת שבע חוזר.
שנורא אהבנו לפני הקורונה, נכון?
שנורא אהבנו לפני הקורונה, ומה שקרה זה שהייתה קורונה, וכל מי שרצה לראות אותו אחרי סיבוב מאוד מאוד קצר, שהוא
הספיק לעשות.
ממש עשו סיבוב מהיר. כל מי שרצה לראות אותו לא יכל, המופע ירד, ועכשיו הוא חוזר עם הרבה מאוד שינויים בתוך הקאסט של המבצעים. הוא חוזר השבוע, והוא לאורך כל נובמבר יהיו הופעות של 2019. מי שלא ראה, מומלץ מאוד, זה הקצה הצבעוני, היותר קמפי, היותר משתולל, היותר פרוע.
אינטראקטיבי קצת?
קצת אינטראקטיבי של אוהד נערין כיוצר, ויש שם כמה רגעים של פשוט יופי מוחלט.
אני, שראיתי את המופע, אמרת עכשיו שהיו שינויים בקאסט. אז כדאי לי גם ללכת? כאילו כדאי לראות שוב? זה קצת אחרת?
תראה, אני הולכת מחר.
אז תגידי לי מחר.
לא, לא.
ונחזור למאזינות ולמאזינים שבוע הבא.
מופעי מחול שאהבת, תמיד כדאי ללכת לראות אותם שוב. במיוחד כשהם מופעים ורסטילים, כמו נגיד החור בנים והחור בנות, אם אנחנו הולכים לרפרטואר של בת שבע.
זה גם יכול להיות השם של העונה החדשה של ביג מאות, החור בנים והחור בנות.
יכול להיות, יכול, אם רוצים. שאתה יודע, זאת אותה עבודה, פעם מבוצעת על ידי בנים ופעם מבוצעת על ידי הבנות. אבל מה שיהיה ב-2019...
הפרדה מגדרית! וטוב שכך.
במקרה הזה. אני חושבת שכדאי ללכת לראות יצירות מחול שאהבת שוב ושוב, גם כי הן מתפתחות ומשתנות, וגם כי יש איזו בשלות שככה נוצרת בהן באיזשהו שלב, ומחר אני הולכת לראות שוב.
את יודעת שכשזה נוגע למחול, אני יכול להיות כפות ועם פלנלית על העיניים, ואני אלך אחרייך. ומה שתגידי אני אעשה, אז
למעשה
כן.
למעשה אתה כפות ועם פלנלית כשאתה הולך לראות מחול.
וככה אני הכי נהנה ממחול.
הכי נהנה. רצית לדבר על פינץ'.
מה זה רציתי?
חייב.
כן, תראי, יצאו מלא סרטים בסוף שבוע האחרון, יש עכשיו תקופה שכל השירותי סטרימינג ממש מפגיזים בסרטים. יצאו שני סרטים חדשים בנטפליקס, אחד מהם גל גדות ודוויין ג'ונסון וריין ריינולדס.
איזה גל גדות? גל גדות שלנו?
כן, וונדר וומן.
וונדר וומן.
כן, אז...
אשת חיל.
כן, את יודעת, הפלצור. פלצור הקסם.
היא שם עם הפלצור או לא?
היא לא. יש שם סצנה שהיא מחשמלת את האשכים של דוויין ג'ונסון.
בפלצור או לא?
לא.
לא פלצור לא שווה.
אלקטרודות רגילות. אבל לא רציתי בכלל לדבר על הסרט הזה, רק רציתי להגיד שיש שני סרטים חדשים של נטפליקס, גם זה וגם סרט כזה מערבון שחור, טייק שחור על מערבונים. וגם באמזון יש סרט חדש עם בנדיקט קמברבץ' וניק קייב בתפקיד משני, ואוליביה קולמן וקלר פוי וטייקה וויטיטי, אותו עוד לא ראיתי, כי הבטחתי לשירה.
אני חייבת לראות את זה.
כן, כן, זה שבוע הבא נדבר, מבטיח. ובאפל על הסרט חדש נקרא פינץ' עם תום הנקס. עכשיו העלילה עשויה להיות מוכרת לך.
כן.
תום הנקס מתחיל חיים חדשים כשהוא לבד.
אה.
ויש איתו רק כדור בשם ווילסון.
אוקיי.
לא, סתם, יש רק רובוט בשם פינץ' שהוא בונה. ואז זה מין כזה סרט קורונה, זאת אומרת, ברור שזו הפקת קורונה, כי זה רק הוא, והיו כל מיני הגבלות על הפקות, אז אמרו איך...
מופע יחיד, מה שנקרא.
איך נעקוף את זה,
בואו ברנהם בבית, רק בתום הנקס עם רובוט.
כן, הוא הסרט הזה עם זנדאיה שראינו, והבן של דנזל, זוכרת?
כן.
יש כל מיני דברים כאלה, וגם יש סרט חדש של האחים דופלס, שגם אולי נדבר עליו שבוע הבא, אם תהיה לו הפצה מקומית, גם שהוא כולו שיעורי ספרדית בזום. אבל הסרט הזה עם תום הנקס, מה אני אגיד לך, אחרי 25 דקות, אמרתי לעצמי, מישהו פה מתחזר על הזמן שלך, וזה לא על חשבונו. כי לא רק שראינו את הסרט הזה פעם קודמת, בלי המימד הפוסט-אפוקליפטי, כן, פה יש את העניין הזה שזה פוסט-אפוקליפטי, ויש את הבמה שזה מיגל ספוצ'ניק, זוכרת אותו שביים את כל הפרקים הכי אקסטרווגנטיים במשחקי הכס? Battle of the Bastards ווינטרפל. הבמה היא כאילו של הסצינות הגדולות, אז הוא הבמה היא של זה, וכאילו זה הולך לאיזה מין אקשן, סייפיי, פוסט-אפוקליפטי, עם תחושת בדידות שמרפרר לקורונה, אין לי כוח.
אני, וואו, איך דיברת ואמרת את זה מראש, איך אין לי כוח?
אין לי כוח, מה זה הסיפור? למה תום הנקס תמיד יש את הסרטים האלה שהוא נתקע לבד? נכון, גם היה סרט שהוא נתקע לבד בטרמינל, סרט שקראו לו טרמינל.
נכון.
כמו סרטים שמורגן פרימן, משחק את אלוהים. כמה סרטים מורגן פרימן משחק את אלוהים?
למה הוא כל כך לבד אבל תום הנקס? אני מנסה להבין איזה איכות יש לו כאדם כשאומרים לו, אוקיי, אתה צריך להיות לבד.
כי הוא קומיקאי די מוצלח ויודע להחזיק במה.
תום הנקס? קומיקאי?
עד שהוכחת שתום הנקס התחיל במסיבת רווקים וספלש, והוא היה אחד האורחים הראשונים בסאטרדי נייט לייב שהגישו 5 פעמים את התוכנית.
הוא מטולטל במקור, שזה מיד כזה.
כן, או, תראו אותי, כן, דודלי, עושה צחוקים. לא, תשמעי, זה לא קורה פה, אבל כן, איפה את מרגישה את זה שוב קורה, וזו המלצה שנסיים איתה את התוכנית היום. הוא התארח בשני פודקאסטים, והוא הזכיר לנו למה הוא תום הנקס, נכס לאומי אמריקאי, זוכה שני פרסי אוסקר, ואחד האנשים הכי אוהבים, החולה האמריקאי הראשון בקורונה, ובאנם שממש יש אותו. קודם כל הוא התארח בפודקאסט סמארטלס, דיברתי עליו כבר, לא? סמארטלס, שזה הפודקאסט שהוא קצת ארסטד דיבלופמנט כזה, זה עם ג'ייסון בייטמן וויל ארנט מארסטד דיבלופמנט, ושון הייז מוויל אנד גרייס. אחד הפודקאסטים הכי כיפים ומצחיקים, ותום הנקס מתארח שם ועושה שמח. וחוץ מזה הוא התארח בפודקאסט של ביל סימונס, וגם שם אין דיבור כזה של גם סקירת קריירה וגם על הסרט הזה, והוא עורך כל כך טוב ומדבר כל כך...
שיבוא לפוד.
יבוא, נדבר, נעבוד על זה.
יאללה.
אז ההמלצה שלנו היא לא לראות הסרט, אלא להזין לשני הפודקאסטים האלה, חוץ מהפודקאסט שלנו.
בזמן שנשאר.
כן, בזמן שנשאר תעשו את זה. יאללה, שבוע הבא, ביי.
ביי.